היי, זה מורי ורבותיי, אנחנו נלמד את השיעור הזה על עילוי נשמת רב החסיד רבי ישראל צבי בן רב החסיד רבי צדוק עילוי נשמת מרת קיטל מירל בריינדל ליאם בת הרב הצדיק רבי יוחנן. אנחנו מעט בסייעת הדשמיה, מאמר קוף למד בספר מאמרי פחת יצחק. כמה פעמים באו בבקשות לבאר פשר דבר הושן הרבה לאחר יום כיפור. מה מקום יש לריבוי הושן אחרי חתמנו לחיים טובים? או צועקים הושנה הושנה, מה זה הושנה הזה? הרי הכל כבר נחתם. יש כבר סליחה וחפרה מגיעה עד יבוקש אבון ישראל ואיננו. אז מה מקום יש להושנה רבה? מפתח העניין הוא ביסוד שונח אצלנו שישנן שתי בחינות מועד חג הסוכות. כסוגר מחזור ג' רגלים, פסח שבועות סוכות, וכסוגר מחזור ימים נוראים. והוא כלול משני מלכים אלו יחד. אם ברצוננו להכיר איזה נקודה מסתעפת ממחזור ג' רגלים, ואיזה ממחזור ימים נוראים, נקול את כלל זה בידך. כל שישנן נקודות מקבילות בפסח ושבועות משתייכות למחזור הראשון, ואלו שאין להם קיום משותפים אלו, קווים משותפים אלו, למחזור ימים נוראים משתייכים. אז יש לסוכות שני דינים: מצד אחד סוגר מחזור שלושת הרגלים, מצד שני סוגר את מחזור ימים הנוראים. הפנים של סוכות שמקבילות למה שיש בפסח ושבועות משתייכות למחזור של ג' רגלים, ואלו שאין להם קווים משותפים שייך לימים הנוראים. אמנם ישנן כאלה שאף שנדמה שהם משותפים באמת חלוקים הם. לדוגמה, בכל הרגלים יש מצוות שמחת החג. מכל מקום בסוכות מצינו עניין מיוחד של שמחה יתרה בצורת שמחת בית השואבה, ואין לו דמיון ברגלים אחרים. הרי אפילו שמשותפים הם, בכל זאת חלוקים הם בבחינותיהם. יש מצוות שמחה, אבל יש שוני בסוכות מאשר בחגים האחרים. עוד דוגמה, העולם נידון בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובחג נידונים על המים. מקום כמו איננו שומעים צעקות הושנה על תבואה או פירות דוגמת צעקות אלו על המים בסוכות. הרי לנו שוב נקודה של חילוק בתוך השיתוף. יש שיתוף של דין גם בפסח, גם בשבועות וגם בסוכות, אבל רק בסוכות צועקים הושנה. בין הצעקות של הושנה רבה מצינו צעקה מיוחדת: אני והו הושיענה. מפרש רש"י בגמטריה אנא השם. אני והושיענה בגמטריה אנא השם. זה בסוכה ממהה עמוד א'. מה מקומה של צעקה מיוחדת זו של אני והושיענה? נקדים בהצעת הדברים משורשים עליונים, ובוודאי שמשתלשלים ומסתעפים לפרטים מפרטים שונים. התחלת הדיבורים הוא מיסודו של הגר"א, ונעתיק מה שמבואר בפחד יצחק יום כיפור. חז"ל השרישו בנו כי יש אדם שגבוה מעוונותיו, ויש אדם שעוונותיו גבוהים ממנו. חז"ל הורו לנו זה עניין זה במאמרם על הפסוק אשרי נשוי פשע. מהו תוכן מעלתו של אדם מתנשא ומתרומם על גבי עוונותיו? משום שנקודת התמצית של העניין היא עדינה מאוד, לכן כדאי להשתמש במשל פשוט דווקא. בחצר המלך בין משרתיו נמצאים הם בוודאי כמה וכמה חילוקי מדרגות. ישנם כאלו שנתמנו על תפקיד קל בערך, בעל ערך פחות, וישנם כאלו שנתמנו על תפקיד מסובך שכל מעמדו של המלך תלוי בו. ישנם חסרונות וישנם יתרונות לכל אחד משני סוגי משרתים. גם לשר היותר גדול יש לו בחינות בטוב שלו או ברע שלו. כמו כן ישנם בחינות כאלו לעבד היותר שפל. אבל הבדל הערך העיקרי שיש בין השר ובין עבד הוא במקום הנגיעה של פעולתם. שפעולתו של השר, בין בחסרונו, בין ביתרונו, גם הטוב וגם הרע נוגעים בעיקרי הנהגת המלכות. בעוד אשר עבד, גם חסרונו וגם יתרונו נוגעים הם בפרט קטן של קרן זווית בחצר המלכות. ונמצא שמובד החילוק אם נידון בטוב או ברע לפי מעשיו, יש עוד נידון, יש עוד חילוק. באיזה נקודה נוגעת היא גם טובתו וגם רעתו? גם יתרונו וגם חסרונו? אז יש מעלות וחסרונות לכל מעמד. מצפים ממנו יותר אם הוא יותר גדול, אבל הוא גם נענש יותר אם הוא יותר גדול ויותר חשוב. אבל חילוק נוסף הוא במקום נקודת הנגיעה, שהמעשים של השר נוגעים הרבה הרבה יותר גבוה מאשר מעשים של אדם פחות ושפל. והוא הדין והיא המידה בעולם הנשמות. אין לנו שום מושג ושום ידיעה במתמוניות הללו, אבל ברור שישנן נשמות שמעשי בעליהם בין לטוב בין לרע נוגעות במקום יותר עליון ויותר עיקרי מאשר נשמות זולתם. חוץ מהבחינה של כל אחד עם מעשיו טובים או רעים, יש עוד בחינה של מקום הנגיעה של מעשיו, ובעוד שתמונים הם ממנו השינויים בין אדם, בין איש ובין רעיהו, הנה עוד יותר נעלם ממנו החילוק בין סוגי החטאים. איזו חטאים נוגעים הם רק במשקל טוב ורע של ידי כל אחד, ואיזו חטאים נוגעים הם גם במשקל נקודת מקום הנגיעה של כל אחד להרמה או להורדה. וכל החשבונות והשינויים הללו נכנים הם בהדי קו שיד רחמנה, הסודות של השם. והיא היא מדרגתו של האדם העומד למעלה מעוונותיו. דהיינו, שלמרות חומר הרע נמצא בחטאו במשקל טוב ורע שלו, מקום עוונותיו לא גרמו להורדה ממקום נגיעתו. אדם העומד למעלה מעוונותיו, הכוונה שלמרות כל עוונותיו מקום הנגיעה של מעשיו נשאר באותו מקום, הם לא יורדים. והדברים נוקבים עד כדי כך, עד שחכמים המציאו מקום לומר אשרי אפילו בשאול תחתית, שלא ייתכן שאדם ננש על חטאו בעונש של שאול תחתית, ומכל מקום כל זה הוא בתחום משקלו של טוב ורע, אבל במקום שעל ידי עונש זה מקום נגיעתו לא הורד, הרי הוא גבוה מעוונותיו. וחכמים אומרים על אדם זה הנמצא במעמקי שאול, אשרי נשוי פשע, אשרי אדם שגבוה מעוונותיו, הוא לא הורד ממקום נגיעתו. אינני יודעים מקום נגיעתו של כל אחד, או טיב השפעת מעשיהם שלו על אותו מקום. אבל כשמשה מנה שרי עשרות, שרי מאות וכו', בוודאי שממנה אותם בהתאם לכוחות שורשי נשמותיהם. ועלינו לדעת שכל כוח התשובה למחוק את החטא אינו אלא בגבול הטוב והרע שבו, שתשובה פועלת לתיקון החטא או להפכו לזכות, אבל אינו מוכרח שתחזיר את האדם שאיבד מקום נגיעתו למקומו הראשון. אז זה אמר הגר"א, שמחטא אדם הראשון בעת הדעת שנכנסה עליו מיתה לא נתבטלה גזירת מיתה מעולם למרות תשובתו הנוראה, ואין לה ביטול על הידי ועתה הקדוש ברוך הוא ושחט למהלך המוות. גם ישראל, אף על פי שעשו תשובה על חטא העגל, לא הוחזרה לדרגת לוחות ראשונות. וגם שאול, אף על פי שעשה תשובה, שאמר חטאתי, שמואל א', ט' ו', כ' ד', והוא לא יאמר חטאתי, לא כתוב שם חטאתי אם הוא לא עשה תשובה גמורה. וגם אמר לו שמואל, הטוב ונך אימי, הכוונה באימי במחיצתי, מכל מקום נקרא ממנו המלכות, ולא חזרה אל עבוד. ובוודאי ישנו מקום נגיעה מיוחד למלך. והורדה במקום נגיעתו של אדם היא התוכן של מיות צורת אדם, מיות בצלם אלוקים. אז אמרנו פה יש שני דברים. יש את המשקל של הטוב והרע, שהוא נענש על הרע והוא מקבל שכר על הטוב. אבל יש תחום אחר לגמרי, מקום נגיעתו, ולפעמים אדם מושפל, מורד ממקום נגיעתו, והוא לאו דווקא שיחזור לשם על ידי תשובה. אולי כן, אולי לא. ישנן שתי צורות ליום כיפור. במחזור השנה שבו ונשא השעיר וכולי את כל עוונותם, במחזור יבלות שאז חוזרות הסדות לבעליהם ואיש על אחוזתו. חזרה זו אל אחוזתו, פירושה, במונחי נשמה, היא חזרה למקום נגיעתו. יום כיפור הוא יום סליחה, אבל תשובה אינה מחזירה את מקום הנגיעה שהופסד. ואילו יום כיפור של מחזור השני של יובל, זאת אומרת לא המחזור השנה, אבל במחזור של יובל, בוודאי שהסליחה והכפרה של יום זה באות על דרך השיבה והחזרה למקום הראשון, לנקודת הנגיעה הקודמת. אז סתם יש שני דינים ביום כיפור. יש דין ביום כיפור שאדם חוזר, שאדם מקבל תשובה, סליחה או כפרה על חטאיו, ויש יום כיפור אחר של יובל שהוא חוזר למקום נגיעתו הראשון. אנו שאין לנו מחזור יום כיפור של שנת יובל, שנוהג רק בזמן שכל יושבי עליה מתקיימים כל הדברים האלו רק בתוך תוכה של הנפש. עכשיו שהכל חרב, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת, דוגמת אני ישנה וליבי ער, רק הלב נשאר דופק וער. איש נבון ילבב, איוב י' א' י' ב'. מי שיש לו לב ודעה לענייני קדושת ישראל וקדושת מועדים, בוודאי יוחז הדברים אלו ולא ירפה מהם. לא להרפות בתוך תוכה של הנפש, לדעת את היסוד הזה של מקום הנגיעה, שאדם יכול לאבד את מקום נגיעתו, וזה חוזר דווקא ביובל. היום במצבנו אנו עלינו לדעת שבפועל ממש שטלצך אויס הציור מצטיירת מאותה עבודה של שיבה לחוזתו בעבודת הקפות, שכל ימי החג מקיפים ישראל את הבימה, שראי צורתו שהמעגל היא לחזור לנקודת ההתחלה. סקירת המעגל הוא כשהסוף נפגש עם ההתחלה, והוא המקום להקפות בסוכות לאחר ראש שנה ויום כיפור ומחזור של ימים הנוראים. בריאת אדם בראש השנה, סילוק אבונות ביום כיפור, ושמחת חזרתו בהקפות של סוכות. וכאן הגענו להבדל בין יום הדין של סוכות לימי הדין של שאר רגלים, שבעוד שתבוע פירות הם בידי אדם, הרי מים הם דבר שאין שם תפיסת יד אדם, שרי מהתאומות המים עולים. דין זה הוא בהתאם לצורת הסוכות, שהוא יום דין על מים שאין בו תפיסת יד אדם, והוא מקביל להחזרת מקום נגיעה שאינה נתונה לעבודת האדם בתשובתו. בכלל בהדי כבשי דרחמנה, זה חלק מסודות של השם למעלה מאיתנו. וכך היא צורת יום הדין של חג הסוכות, בבחינת היותו חלק ממחזור הימים הנוראים. כמו שאמרנו שבסוכות עושים מעגלים, וזה חזרה לשורש, חזרה למקום הראשון. וגם עבודת ניסוך המים בחג אין פירושה לקח. עוד לפני ויומר הראשון של ששת ימי בראשית כבר היו מים במציאות. וכך דרשו חז"ל בראשית בראשית בראשיתין, סוכה ממתת. שמחת בית השואבה מצווה חשובה היא מששת ימי בראשית, סוכה לא נמוד בית. והקפות בזמן ניסוך המים מורות על תנועה של גיין הקופס מדן שורש פון אלה ולטן. הליכה והקפות עם שורש של כל העולמות, שכן עניין הקפה הוא לחזור על השורש. בזמן זה שולטים אורות של החזרה לשורש. מה עושים? שואבים מים, שעולים מן התהום, ושופכים את המים על המזבח, ומשם שוב יורדים המים לתהום לשיטין. וזה בראשית, בראשית, בראשיתין. ששמחת בית השואבה, זה מצווה חשובה מששת ימי בראשית, חוזרים לשורש. זו עבודת החזרת דבר אל שורשו. לוקחים מהתהום ומחזירים לתהום. ולא עוד, אלא שאף בשירת שמחת בית השואבה מצינו שני שירים, אחד לצדיקים מעיקרם ואחד לבעלי תשובה, שאין חלוקה כזו בשמחות ובזמנים אחרים. ושוב מתאחדות שתי הכיתות למקהלה אחת של אלו ואלו. אשרי מי שלא חטא, או מי שחטא ישוב וימחול לו. והוא משום שבעבודת שמחה זו אין הבדל הרגיל בין צדיק מעיקרו או בעל תשובה נוהג, שרי בעניין כמו זה שאין תפיסת יד אדם בו, כולם שווים. אז זה השוויון שמצאנו בשמחת בית השואבה. חוזרים לשורש, אין תפיסת יד האדם בו, כולם שווים. אהבה דוחקת אותנו לגלות דברים שבאמת ראויים היו שלא להיאמר בגלוי. בעניין האיחוד בקריאת אני והור הושיענה, שבעצם מובנו הוא אני והוא, ומכל מקום נשתנה להור. לא הוא, הור, היוו. היינו שבעוד שבמילת הוא הנקודה היא בתוך האות. הרי בהור הנקודה היא למעלה מן האות, והוא שמים את הנקודה בתוך הוו. והור זה מעל הוו. בצעקת הושנה, שבענייני דין ועבודה שהם למעלה מעבודת האדם, מתאימה היא הניקוד וו עם חולם. אף שעניינו של תפילת אני והושיענה הוא שווה לאנה השם הושיענה, כמו שכתבו הראשונים, שאני והור בגמטריה אנה השם, מכל מקום שינו לשון תפילה זו עבור חשבון עם נקודה. היינו נקידת חולם שעולה על גבי האות ומורה על מקומה למעלה. זה למעלה. למעלה מעבודת האדם, אני והור. ומי שלא שמע צעקת תפילת אני והור בשעת הקפות, לא שמע צעקה מימיו. צעקה מיוחדת ששייכת לעולם אחר. אחרי הקפות עם מצוות, עולים עם פונים להקפות עם התורה, שבוודאי הן הקפות נישאות ועליונות יותר. החזרה לשורש באה בין על ידי מצוות, בין על ידי תורה. על האחרון נאמר באמת, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. צריך לחזור לשורש עם התורה. אז הבנו בסייעת דשמיה את העומק של אני והור, שההור החולם הוא מעל לבב. זה למעלה מעבודת האדם. העבודה של השנה רבה זה לחזור לשורש, בעצם של כל ימי הסוכות, של כל ההקפות, אבל במיוחד זה מגיע לסיור בהושענא רבה. נו, יהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו אחרית כראשית, להחזיר אותנו לשורש, ונזכה בקרוב ממש לגילוי כבוד שמיים ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום לכם אהוביי, ידידיי מוריי ורבותיי.